אני אתחיל לדבר בענייני תולעים דרך פסח. כתוב ש-30 יום קודם הרגל עוסקים בענייני פסח, בענייני הזה, ואז אתם תראו שאת חלק גדול מהלכות תולעים נעבור דרך הפסח. אז ככה שנוכל גם לעשות את גם את הדין של 30 יום קודם הרגל וגם את הדין של תולעים, שאני מבין שעל זה תעשו שניים אחד, כן, אני לא אמרתי שלא ציפיתי. המקור של התולעים בכלל, וזה, אני רוצה, אולי אני אתחיל בסיפור. כשאני הייתי מגיע לרב מרדכי אליהו, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו וטוב, אז תמיד אין שנה שלא היינו לומדים את התוספות הזה שציטטתי אותו פה אצלכם במקור 3, אין שנה שהוא לא היה לומד איתי את התוספות הזה. כל שנה הוא היה לומד איתי את אותו תוספות, וכל פעם היה חוזר איתי על התוספות. הוא היה אומר לי, זה הבסיס של הלכות תולעים. התוספות הזה בליל הסדר, בענייני ליל הסדר. הגמרא אומרת כך. אנחנו נתחיל באמת דרך זה. עכשיו, אני גם אשתדל לתת חצי שעה או משהו כזה לקראת הסוף, לאנשים שירצו לשאול שאלות על ענייני תולעים, אני אשתדל לתת זמן לדבר הזה. הגמרא אומרת כך, אי חסה, אותה חסה, זה מה שאנחנו קוראים המרור שלנו. צריך לשיקויי בחרוסת, צריך להכניס את זה לתוך, לשקע אותו בחרוסת. אומרת הגמרא, מה? משום קפה. משום קפה, תכף נראה מה זה קפה. דאיס על כדאי תח, לא צריך לשיקויה. אם אתה חושב שלא צריך להכניס את החסה, את המרור, לשקע אותו בתוך החרוסת, נטילת ידיים, למה לי? הרי כתוב שצריך ליטול ידיים, זה דבר שטיבולו במשקה. ומכיוון שזה דבר שטיבולו במשקה, אז הגמרא מבינה שהכניסו את החסה לתוך מה? לתוך החרוסת, הכניסו אותה ככה, פנימה, לא כמו שאנחנו עושים כזה פאפאפא, אלא לשיקוי, צריך לשקע אותה. אז הגמרא אומרת, צריך לשיקוי, נטילת ידיים, למה לי? הלא נגע, הרי הוא לא נגע. אומרת הגמרא, ודילמה, לעולם אם הלך, לא צריך לשיקוי. לא מוכרחים לשקע אותו, את החסה, בתוך את המרור, בתוך החרוסת ממש, אלא, וקפה מראי חמית. הקפה תמות, תמות הקפה. אלא למה לי נטילת ידיים? אז למה צריך ליטול ידיים? אם אתה לא צריך לשקע אותה, אלא רק מספיק כמו שאנחנו עושים כזה מין נגיעה מלמעלה, אז למה צריך נטילת ידיים? הרי אתה אומרת, מה? דילמה משקה אולי. אולי הוא ישקע את החסה הזאת, ואז הוא ייגע במים, ואז הוא יצטרך ליטול ידיים, ולכן חכמים תקנו לו נטילת ידיים בליל פסח. ככה אומרת הגמרא. מה זה הקפה? המורה מספרת שיש כאן משום קפה. חסה צריך לשיקויה בחרוסת משום קפה. מה זה קפה? אומר הרשב"ם, תסתכלו במקור 2 שנמצא בפניכם, אומר הרשב"ם, צריך לשיקויה בחרוסת משום קפה, ארס, שחזרת יש בו ארס, כדרך הבצלים. לחזרת, החזרת זה החסה שלנו, החזרת זה החסה שלנו, היא החסה שלנו. יש בה ארס כדרך הבצלים, אלכך צריך נטילת ידיים לטיבול ראשון, כדלקמן שהרי נוגע במשקין כשמשקע את החזרת בחסה. אז מה אומר רשי? מה זה הקפה? ארס. יש בחזרת, יש איזשהו סוג ארס, שאנחנו לא יודעים מה זה, אבל אם יש סוג ארס מסוים, כמו בכל בצל, שהוא גורם לזה, אז אנחנו צריכים, אז לכן צריך לשים את זה בחרוסת. אז החרוסת, מה עושה החרוסת לחסה? היא מבטלת את הערס של הזה. זה ההסבר הראשון. ורבינו חננאל פירש קפה. אומר רבינו חננאל, קפה תולעת. קפה זה תולעת. או, אז אתם כבר מוצאים את הקשר בין התולעים לפסח. הנה, זה כאן. כאן זה מתחיל. אז רבינו חננאל אומר, קפה תולעת דתניה, הוא מביא על זה תוספתא, בתרומות, תוספתא בתרומות, התולעים שבעיקרי אילנות, ואת הקפה שבירק, יבחושים שבחומץ, ושביין מותרים. אתם שומעים מה מותר לאכול, תראו מה אתם צריכים רבנים ובדיקות תולעים. כתוב מפורש, תולעים שבקרי אילנות מותרות, קפה בירק מותר, יבחושים שבחובץ מותר ושביין מותרים. אבל אם הוא סינן אותם במשקים, אם הוא סינן את החומץ ואת היין הזה, אז מה? אסורים. למה? דקיוון דפריש ממקום רביטי. אבלי כשרץ השורץ על הארץ, כדמר בשלה אלה טרפות, והוא עיקר, ועיקר. מה אומר רשבם? רשבם מביא את רבינו חננאל. רשבם מביא רבינו חננאל, שרבינו חננאל אומר שהקפה, יש קפה, יש בחסה, יש מה? תולעים. יש בחסה תולעת. וכדי, מה לעשות? מה לעשות? אז מה תעשה? יש לך תולעת, נו, אז מה תעשה? אז היום תגידו, תקנו חסלת. אבל מה עשו אז? שמו חזר, חרוסת. קנו, שמו חרוסת. כדי מה? מה הרוויחו בזה? להרוג אותה. אז אכלו, תולעים מתות. מה זה יעזור? זה תמיד הייתה השאלה של הרב אליהו, תמיד היה שואל את השאלה הזאת. מה זה יעזור?
למה צריך בכלל להרוג אם זה מותר?
או, גם זה נכון. אם זה מותר, למה צריך להרוג אותה? תאכל אותה. בכיף, תאכל את התולעת הזאת. מה הבעיה? שלא תצא. עכשיו, על מה יסוד התוספתא הזאת? התוספתא הזאת שהתוספות מביא היא בעייתית. אתם תכף תראו אותה, היא בעייתית. אבל מה התוספות אמר? קודם כל, זה יסוד הלכתי מאוד גדול. הוא היום כמעט ולא שמיש מבחינה מציאותית, אבל הוא יסוד הלכתי. היסוד ההלכתי הוא שהתורה אומרת שרץ שורץ על הארץ. כדי שיהיה חרק אסור באכילה, הוא צריך להיות מה? שרץ השורץ על הארץ. לא על הארץ רק, אלא הוא צריך לשרוץ על הארץ. שרץ השורץ על הארץ. עכשיו, התולעים הללו שמדובר בתוספתא, זה לא מדויק, אני אומר מפורש על התוספתא עוד כמה דקות נדבר, אבל מה שהרשב"א מביא את אותו רבינו חננאל, דתניא בתרומות התולעים שבעיקרי אילנות, ואת הקפה שבירק, ביבחושין שבחומץ ושביין, מותרים. למה? שם הם גדלו, ככה הם גדלו. הם לא, אף פעם לא מה? הם לא פרשו. שם הם נולדו, בתוך החומץ הזה, בתוך היין הזה. אבל עם סיננם, מה, הוציא העביר את היין דרך מסננת, אז מה הוא עשה לחרק? הוא הפריש אותו, אז הוא התחיל מה להיות חרק ששורץ על הארץ, ברגע שהוא הפך להיות חרק ששורץ על הארץ, הוא אסור באכילה. ככה אומר רבינו חננה, נקיוון דפריש מקום, אבל כשרץ השורץ על הארץ, כי דמר בשילי אלו טריפות ועיקר. ולכן, עכשיו, מה אנחנו עושים עם החסה הזאת? אז בחסה יש תולעת. אז מה אני עושה עם התולעת? אני לא רואה, כן, תגיד, בסדר, לא משנה, אתה רואה אותה, נכון. אני, מה אני עושה? אני שם אותה בתוך חרוסת, והחרוסת מה? ממיתה אותה. ככה לכאורה זה הפשט שהגמרא אומרת. זה מה שאני עושה. מה הרווחת? מה הרווחת? מה הרווחת מהסיפור? אומר התוספות, מביא התוספות את אותו רבינו חננאל. אותו רבינו חננאל, דרך אגב, ברבינו חננאל עצמו זה לא כתוב, זה כתוב אחרת ברבינו חננאל. עצמו, ברבינו חננאל על השס. אבל לכולם מביאים רבינו חננאל. רבינו חננאל, תולעת, כדתניא התולעת שבעיקרי זיתים, שבעיקרי גפנים, והקפה שבירק, והיבחושים שביין, והחומץ, הרי אלו מותרים. ואם תאמר, עד כאן, זה אותה תוספתא שהביא הרשב"ם. ואם תאמר, תיקשה מיני לשמואל. אומר, 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 אומר התוספות, קשה לי לשיטת שמואל. מה שיטתו של שמואל? דאמר בסוף אלו טריפות, קישות. קישות זה קישו. שהתליה באיבה, אסור. מה פירוש קישות שהתליה באיבה? אם יש לי קישויים, והאיבה, הכוונה שזה עוד מחובר לקרקע. הקישור מחובר לקרקע. אז השאלה היא, האם כשהקישות מחובר לקרקע, זה נחשב להיות שהוא שורץ על הארץ או לא? האם זה נחשב להיות שורץ על הארץ או לא? האם זה כמו עיקרי האילנות שהוא אמר בהתחלה? אבל שמואל אמר, קישות שהתליע באיבה אסור. זאת אומרת, שמואל אמר, למרות שזה גדל בתוך הקישור, התולעת גדלה בתוך הקישור, מכיוון שהקישור מחובר לקרקע, אז אתה מה? אסור לך, זה שרץ השורץ על הארץ. זה נקרא שרץ השורץ על הארץ. אומרת הגמרא, ואם תאמר תיק שמינה לשמואל דאמר בסוף אלו טרפות קישוט שהתלילה ביבי האסור משום שרץ השורץ על הארץ, אז איך אתה כאן אומר שמה, שהקפה הזאת היא קפה מותרת? הרי מה רבינו חננאל אמר? שהקפה היא קפה מותרת, כן? אז כאן כתוב שאסור. אז אומרת הגמרא, לא, אומרת הסוד לא נורא. ומי הוא שמואל סבר כי אידך ברייתא, דמייתא תם, יש שם. ומי הוא קצת קשה? דמכל מקום, אמי לא מייתי אך ברייתא, למה שם הגמרא לא הביאה את הברייתא הזאת? ועוד, שואל התוספות, שמואל, איך אכיל מרור בפסח? איך שמואל אכל מרור בפסח? הרי לשיטתו של שמואל, מה? תולעת שגדלה ביבה, היא אסורה. אז איך שמואל אכל? איך שמואל אכל את התולעים, לא את התולעים, איך שמואל אכל את החסה בפסח? אומר תוספות, וכי תימא דבדיק להו, אולי תגיד ששמואל היה בודק את החסה קודם, ערב פסח, שמואל היה בודק את החסה, שלא יהיה שם קפה, שלא יהיה שם קפה. אומר התוספות, אם כן, המי צריך חרוסת? אם שמואל היה בודק את החסה לערב פסח, אז מה? אז לא צריך בכלל חרוסת, הרי אין תולעים. הכל בסדר, אין תולעים. כיוון דלקה קפה. אומר עכשיו יסוד התוספות, וזה יסוד קשה מאוד. אומר התוספות, ושמה? ברוב ירקות אין בהם קפה. ברוב הירקות מה? אין תולעים. וסמיר שמואל הרובה. שמואל סומך הרוב. ומשום סכנה דקפה חיישינה למיעוטה וצריך הרוסת. כאן תמיד הייתה גם כן השאלה. מה התירוץ של התוספות? מה התוספות תירץ? עכשיו תדעו לכם, שמואל נפסק להלכה. והשאלה הזאת היא שאלה הלכתית. זה כבר לא איזה סתם פלפול בגמרא, זאת שאלה הלכתית. אנחנו פוסקים להלכה כשמואל. יש מחלוקת בין השאילתות לראשונים, האם פוסקים כשמואל או לא פוסקים כשמואל. אנחנו פוסקים להלכה כשמואל. שקישוט שהתליה ביבה, היא נחשבת להיות מה? אסורה. זה שרץ השורץ על הארץ. שנייה אחת, שנייה אחת. אומר התוספות, איך שמואל אכל מרור בפסח? אם תגיד שהוא בדק, אז לא צריך חרוסת. אם תגיד שהוא לא בדק, אז אם הוא לא בדק, אז הוא אוכל, אז אסור לו. אז אסור לו. אלא מה אומר התוספות? שרוב הירקות אין בהם את המה? את הקפה הזאת. אז אם אין ירק, אם אין, אז מה פשוט רוב הירקות אין בהם את הקפה? אז לא רק שאין חיוב לבדוק, כן, אין חיוב לבדוק, כן, אין חיוב לבדוק, ולכן אפשר מה? לאכול. אז אם אין חיוב לבדוק ואפשר לאכול, אז למה הוא שם חרוסת? או, לא שמה. יש סכנה. זאת אומרת, אם אנחנו ראינו בדעת הרשב"ם שיש שתי בעיות לקפה, בעיה אחת אומרת מה? סכנה. ארס. בעיה שנייה הייתה איסורית של תולעים, ככה הרשב"ם אמר, בא תוספות ואמר שמואל חשש לשני הדברים. הוא חשש גם לאיסור, אבל מכיוון שרוב האלו לא, אין בהם חרקים, אז מבחינה הלכתית של איסור ואתר, מה קרה? מותר. אבל מכיוון שיש פה גם סכנה, יש עוד סיפור אחד, יש שני סיפורים במרור הזה, אז בגלל הסכנה הוא מה? הוא טבל את זה במה? בחרוסת. ואז החרוסת מה עשתה? הרגה. עכשיו יש הבדל. עכשיו כבר אני מתחיל להבין. מה אני מתחיל להבין? סכנה, אני יכול לבוא ולומר שסכנה של תולעת, מתי היא נמצאת? שהיא חיה. אבל כשהיא מתה, אין בה סכנה. לגבי איסורים של מה? של חרקים, מה לי חי, מה לי מת. זה אסור. אסור לי בריאה כזאת, אסור לי בריאה כזאת. אלא מה? זה חי, זה מת. אבל מבחינה הלכתית, זה שרץ השורץ, וגם זה שרץ השורץ. אז אין הבדל אם הוא חי או מת. אבל מה התוספות אומר? מבחינת איסור של תולעים, שמואל כאילו לא חשש, מכיוון שברוב הירקות אין את התולעת הזאת. איי, הוא חשש, איי, יש לו בעיה נוספת של סכנה, וזה אנחנו מוצאים בשס כמה פעמים, שסכנות יותר, מה שאנחנו קוראים, חמירה סכנתה, מאיסורה. איסורה, למשל, יש ביטול בשישים, ובדברי סכנה אין ביטול בשישים. אין ביטול בשישים בדברי סכנה. למה? דג ובשר, אם מתבשלים יחד, אז אם זה היה חלב ובשר, אז מה היית אומר? 60. אם אתה אומר דג ובשר מה הדין? אין לו, למה? זה סכנת, זה יותר גרוע. אז אומר התוספות, תדעו לכם, בסכנות אנחנו, ולכן הוא עשה את החרוסת הזאת. ככה אומר התוספות. עכשיו, אז מה שמואל אמר? שברוב הירקות אין את התולעת הזאת. במיעוטם יש. אז שמואל סבר שמכיוון שמיעוט יש, אז לא צריך לבדוק? מה הוא סבר? מה סבר שמואל? שמואל סובר שאני יכול לאכול, נגיד, כל ירק. אין ירק אחד בעולם שמה? שהוא, נגיד, שהוא לגמרי כל כולו מלא חרקים. אין ירק שכל כולו. תמיד אפילו, אפילו חסה. היא תמיד תהיה כמה? לא יודע, 70%, 80% נגועה בחרקים, גם תלוי איך אתה מודד את האחוזים הללו. לא משנה כמה, כמה אתה תגיע לדבר הזה. אז מתי שמואל אמר, מותר לאכול מכיוון שאין, אין חרקים? אומר רוב, נכון, הוא מזכיר רוב. אז מה, 50, נגיד, 50, אם אני יודע על, על, על ירק מסוים, ש-51% שלו, 55% שלו, בסדר? 55% שלו, מה? הוא נקי. אז שמואל היה אומר לי, שמה? שאת ה-45% האחרים, מה? לא צריך לבדוק, אתה יכול לאכול? כן? רק מדין סכנה הוא חשש. כן. הדין הזה, הדין הזה הוא לא נכון, הוא לא מדויק, ודאי לא מדויק. יש בהלכות חרקים חובת בדיקה. מתי יש לי חובת בדיקה? עכשיו זה הולך ככה, יש שלושה שלבים. ככה כותב הרשב"א בחולין. הרשב"א אומר ככה, יש שלושה שלבים. יש כשיש לך רוב חרקים. נגיד 50-60%, סתם אני אומר עכשיו ביטוי 60%, חלה עליך חובת בדיקה ממה? מדאורייתא. אבל יש עוד דבר, שיש מיעוט המצוי. איפה אנחנו מוצאים את מיעוט המצוי? זה הגמרא מביאה, שאת זה מוצאים בסרחות. איפה מוצאים את זה? בסרחות. בסרחה של ריאה של הבהמה. אני, אין רוב בהמות, אין רוב בהמות טריפות. אין רוב בהמות טריפות. אלא מה? יש מה? יש מיעוט המצוי של בהמות שהן טריפות. זה יש. ואומרים חז"ל, זה כבר חיוב בדיקה ממה? מדרבנן, זה כבר לא חיוב מדאורייתא, זה חיוב מדרבנן, שאתה חייב לבדוק במקרה כזה. אתה חייב לבדוק במקרה כזה. מה זה מיעוט המצוי? מה זה מיעוט המצוי? מה זה מיעוט המצוי? זאת שאלת חצי מיליון הדולר. לא מיליון, חצי מיליון דולר. למה? בגלל שמאוד קשה בהגדרה. מה זה מיעוט המצוי? שזה, מה אומר לך? אתה חייב, זה לא בדיוק שאסור, שאתה חייב לבדוק. אתה חייב לבדוק. חייב לבדוק. יש, אני אגיד לכם באופן כללי, להגדרת מיעוט המצוי, כדי ש... תהיו קצת בתוך העניינים הללו. יש שתי ניסיונות של הגדרה. יש ריבש בתשובה, שהריבש רוצה להגיד שבאמת מיעוט המצוי, השם קודם כל של הביטוי הזה, מיעוט המצוי, מה זה? מיעוט המצוי. הוא מין איזה שם, כן, הוא כזה, כזה מורכב, מפותל כזה. מיעוט המצוי. הריבש אומר זה הרבה. הוא, לא, הוא אומר אפילו עד קרוב לחצי, משהו כזה. מיעוט המצוי זה עד קרוב לחצי. האחרונים חולקים עליו, והמשכנות יעקב מופיע ביורדי, בדיני טרייפס, בלמתת. המשכנות יעקב טוען שיש לו ראיה שזה 10%, שמיעוט המצוי זה 10%. איך הוא מביא לזה ראיה? איזה מסכת לומדים פה? שאני יודע מה, איזה מסכת? או, בדיוק ידעתי בבא בתרא. היה נראה לי שאתם לומדים בבא בתרא. הגמרא בבא בתרא, מי כבר למד פרק שישי, שביעי? דו, בבקיאות. הגמרא אומרת שם שאדם שמכר לחברו כדי יין, כמה חומץ מותר לו לתת? 10. כן. מתוך 100 מותר לו 10. כמה באחוזים זה? 10%. אותו דבר אומרת שם הגמרא לגבי יוונים, שמכר לו. אומר המשכנות יעקב, הנה משם הראיה, מהגמרא זאת ראיה, שמה? שהעובדה שעד 10% אתה יכול לתת לו מה? חביות של חומץ, והוא מכר לו מה? יין, הוא מכר לו יין. ומותר לו להכניס מה? אבל 11 חביות? אסור לו. אומר המשכנות יעקב, מכאן ראיה שמיעוט המצוי מה הוא? 10%. ככה אומר המשכנות יעקב. עד 10% זה, כאילו, עד 10% זה פחות ממיעוט, זה פחות ממיעוט המצוי. מ-10 עד 50 הוא קורא לזה מיעוט המצוי. הראיה הזאת היא הובאה, הפתחת שוב ומביא אותו, את המשכנות יעקב הזה. והשאלה אם זה נכון או לא נכון, האם הראיה הזאת היא ראיה לכאן, לדין הזה או לא, מכיוון ששם זה דין של מה? מקח וממכר, כן, דעת בני אדם. אז כשאני מוכר לך 100 חביות, אני מראש מוכן להגיד מה? אבל כשאני דן על מה? על איסורים, על חרקים, מי אמר שבכלל זה המודד? מי אמר שזה המודד? זאת אומרת, שאם אנחנו נבוא ונאמר, עכשיו, אם נקבל את המשכנות יעקב, את הגדרתו של המשכנות יעקב, אז אני יכול להבין את התוספות איך? ששמואל הבין ש-90% מהירקות אין בהם תולעים, ואז, מכיוון שזה היה פחות ממיעוט המצוי, זאת אומרת, נגיד 90 וכמה אחוז, אז הוא אמר, אני לא צריך לבדוק, זה כמו שהיום, נגיד, תפוח. תפוח, אתם בודקים תפוח כשאתם אוכלים אותו? לא. למה? הרי תמצאו בו לפעמים תולעת, אפשר למצוא תולעת בתפוח, אפשר למצוא תולעת נגיד, במשמש, אפשר למצוא. אלא מה? מה אתה אומר? זה פחות ממיעוט המצוי. לא, זה לא מיעוט המצוי. אם זה היה מיעוט המצוי, הייתי חייב. אבל מכיוון שזה פחות ממיעוט המצוי, אז אני לא צריך לבדוק אותו. אם אני באמצע אוכל את המשמש, אני אראה חצי תולעת בפה, אני אגיד, אוי, יותר גרוע, מה אפשר לעשות? אבל באופן עקרוני, לפי המשכנות יעקב, זה המודד. האחרונים, כפי שאמרתי, חולוקים על המשכנות יעקב הזה, ומחפשים הגדרות אחרות. עכשיו, באופן אמיתי, אין הגדרות אחרות. אין הגדרות אחרות, הלכתיות, לשאלה הזאת. אין הגדרות הלכתיות מה זה מיעוט המצוי, או מה זה, נקרא לזה, פחות ממיעוט המצוי, שלא נצטרך להכניס אותו בכללי הבדיקה. ההגדרות הן רצות בצורה מאוד מאוד, אתה יכול כמעט להגיד כמעט כל מה שאתה רוצה. ואני רוצה להגיד לכם שאני כן הייתי אצל, בוא נגיד, חלק גדול מגדולי ישראל בשאלה הזאת, ואף אחד לא נתן תשובה לשאלה הזאת. זאת אומרת, כל אחד נתן איזושהי תשובה כללית. אני זוכר שהייתי אצל הרב שטרנבוך של העדה החרדית, הוא אמר לי, 2%. שאלתי אותו, מאיפה אתה יודע 2%? הוא אמר, לא, ככה זה, ככה נהוג, ככה זה. היינו אצל הרב אוזנר פעם, שאלנו את הרב אוזנר, מה זה מיעוט המצוי? אז הוא אמר לי תשובה מאוד חשובה, שכדאי לבני תורה לדעת אותה. הוא אמר את זה ביידיש קצת, הוא אמר לי, איני יודע זה גם תשובה. זאת הייתה התשובה שהוא אמר לי על השאלה הזאת. איני יודע זה גם תשובה. גם לא לדעת זה גם תשובה. באופן כללי הנטייה לבוא ולומר, יש על זה תשובה של הרב אוזנר באמת, ויש רב שלמה זלמן קצת כתב על הנושא הזה. הנטייה היא להגיד כך, אם אני מוצא תולעת בתפוח, מה אתה עושה, דבר ראשון? נגיד שאתם בישיבה, אוכלים תפוח ורואים תולעת. מה עושים, דבר ראשון? טוב, חוץ מזה זורקים, כן. אבל מה? פרסמים. או, מצוין. תראו תולעת בתפוח. למה? פלא. זה לא רגיל, זה לא, בשכל זה לא שוכב. אבל אם אתם תמצאו תולעת בחסה. אף אחד לא יתפלא. אף אחד לא יתפלא. למה? זה נורמלי. זה נורמלי. מה? טוב, לא, בסדר. הדבר הזה, זה בערך ההגדרה. זוהי בערך ההגדרה הנכונה יותר. זאת אומרת, יש כל מיני הגדרות. אני אומר פורש, מה שאני אומר לכם, זה לא ההגדרה היחידה המוחלטת, הלכתית לדבר הזה. אבל לפחות לגבי הבסיס, לדעתי, זה לא הולך בכלל לפי אחוזים. זאת אומרת, אתה לא יכול לקטלג את זה ברמת המספר. 10%, 2%, 15%, 20%, 17%. זה לא ברמת המספר. זה ברמת המה? זה ברמת ההתפעלות מן הדבר. אם אתה, כשאתה אוכל את הדבר הזה, אתה מתפעל, אתה מתרגש, בואו בואו תראו, מצאתי מה? חרק בתפוח, בואו תראו, מצאתי, היום נגיד, אתם מוצאים, יש פרודניה בפלפלים. פלפלים, פלפל אדום, כן? יש בו פרודניות. ראו את זה, ראיתם את זה פעם פרודניה? אני מעריר. תולעת ירוקה, ארוכה כזאת שעושה חור בפלפל. הדבר הזה, היום הוא נחשב להיות מה? מפליא. מפליא. אין, ברוב היום, היום במציאות של ימינו, אין בדרך כלל חרקים, מה שנקרא פרודניות. יש קצת, מעט, אבל זה נדיר מאוד. תמצא פרודניה בפלפל, אז נגיד אם תשבו בשולחן ותפתחו פלפל ותראו פרודניה, אז מי שימצא את זה, תסתכלו, תסתכלו, תראו, תראו, מעניין. אבל אם תמצאו תולעת ב, אני יודע, איזה, נגיד בחומוס, אף אחד לא יתרגש בזה. למה? אחד, זה מצוי. ההגדרה יוצא שהיא לא הגדרה לפי מה? לפי האחוזים, אלא ההגדרה היא לפי ההתפעלות וההתרגשות. עכשיו, אני יודע, יש כאן עוד שאלה, ואני מכיר את השאלה, וגם היא שאלה קשה. איך אתה מודד את האחוזים הללו, ואיך אתה לא מודד את האחוזים הללו? אבל אני עוד לא רוצה עכשיו להיכנס להגדרה הזאת. בכל אופן, אם נגיד כך, אז נוכל להסביר את התוספות, שמה אמר התוספות? נחזור שוב פעם עכשיו למה שאמר התוספות. הרי, תוספות שאל על מי? על שמואל. איך שמואל אכל מרור בפסח? זה השאלה היא עלינו. איך אנחנו אוכלים מרור בפסח? אנחנו שאנחנו פוסקים כמו שמואל, איך אנחנו אוכלים מרור בפסח? אז מה אמר התוספות? שמואל סבר שבירק הזה מה? הרוב הירקות אין בהם תולעים. על המיעוט הוא לא חשש, אז זה היה צריך להיות מיעוט כזה שהוא היה מיעוט קטן מאוד. זאת אומרת, הרוב שהוא דיבר הוא לא רוב של 51 הוא מדבר, אלא על איזה רוב הוא מדבר? על רוב גבוה, על רוב מאוד גבוה. נכון שיש הבדל בין 51 ל-90%, או לזה, מכיוון שאם זה 90% אז אתה מחויב מדין תורה, אם זה מיעוט המצוי אתה חייב מדין דרבנן, אבל מה לי דרבנן, מה לי דאורייתא, אני בכל מקרה חייב לבדוק. אלא כאן כנראה היה מיעוט שאינו מצוי של החרקים, ועל זה אמר שמואל, הירק הזה מותר, אלא סכנת, סכנת, אני מחמיר בדבר הזה. הדין הזה, המאירי כנראה תירץ את השאלה, את אותה שאלה, תסתכלו, יש אצלכם מקור מספר 6, המאירי.
ולפי התוספים הזמנים השתנו
ויהיו יותר... כן, כן, השתנה, זה לא מבהיל אותנו. השח כותב בפי דלת, יש שח בפי דלת, השח אומר שבכל החרקים הולכים לפי המקום ולפי הזמן. לפי המקום ולפי הזמן. דרך אגב, יש פה מישהו שכבר היה בצבא עכשיו, לא, בצבא החדש, לא אלו שהיו איתי, אלו ש... עכשיו, אכלו מנות קרב כאן בזמן האחרון מישהו? אף אחד לא אכל מנות קרב? ממה מורכבות המנות קרב החדשות, ראיתם? כבר אין לוף. אין לוף. הוציאו לוף. 5 שנים, תוך 5 שנים לא יהיה לכם לוף, כדאי לכם ללכת מהר לצבא. מה? זה דבר טוב, הלוף, כן. היום מתחילים להכניס מה? עלי תה, עלי גפן, עלי גפן ממולאים. עכשיו, עלי גפן, הם, יש חרם, יש חרם על עלי גפן, בארם צובה. בארם צובה נעשה חרם לא לאכול עלי גפן. למה? בגלל שעלי גפן זה בדיוק כמו חסות. יש להם חרק שנכנס בתוך הבשר, בתוך הבשר, מה שאנחנו קוראים היום בלשוננו, מנהרות. מנהרות. אתם יודעים מה זה מנהרות? זה לעלה יש אובי, נגיד, של 2, כן, 1.5, 2, תלוי בגידול. והחרק, פשוט מה? הוא נכנס לך פנימה, אתה יכול לשטוף אותו עד מחר בבוקר. הוא לא ירגיש אותך בכלל. למה? הוא נמצא בפנים. הוא נמצא בפנים. איך אתם רואים את זה? אם תסתכלו על זה מול השמש, אז אתם תראו מה? תעלה כזאת. אתם תראו תעלה שהולכת. בקצה אתם תראו משהו שחור, שם התולעת. זה אחת הבעיות בירוקים. עכשיו, עלי גפן בארם צובע, בתקופה ההיא, היו מה? היו מלא מנהרות, עם זבוב המנהרות, מה שנקרא זבוב המנהרות. אז היה חרם בארם צובע לא לאכול עלי גפן ממולאים. דרך אגב, זה מאכל מאוד, יש קהילות שמאוד מחזיקות מהעלי גפן. מה אמרו? שהמשנה כבר מביאה עלי גפן. יש משנה באורלה, שהמשנה אומרת, האם מותר, האם יש אורלה בעלי הגפן? לגבי למלות את זה. אז זה היה מאכל מאוד מקובל, מאוד מכובד. איך פתאום היום מותר לנו לאכול עלי גפן? איך מותר היום פתאום לאכול עלי גפן? פשוט נגמר, אין. בעלי גפן, לפחות עלי גפן שמדובר עכשיו, שזה ייבוא, זה מטורקיה, באזור הזה אין, באזור הזה אין את המנהרות הללו. אין את המנהרות. יש מזורים אחרים, אני לא אמרתי שלא, אבל את המנהרות אין שם. לא, אני רק רוצה להגיד שזה מה שהשח אומר. השח אומר, בחרקים הולכים הכל לפי המקום ולפי הזמן. זה יכול להיות דבר שמשתנה בדיני תולעים, יכול להיות היום כך, ומחר מה? הוא יהיה אחרת. היום מחר, כן, זה לא, כן, זה לא בביטוי הזה, אבל במשך איזו תקופה, באיזשהו פרק זמן, למשל, אני יכול להגיד לכם, אני מתעסק כבר עם חרקים, נגיד, 20 וכמה שנה בדבר הזה. החרקים שאנחנו יודעים היום לא היו בעולם לפני 20 שנה. הם לא היו, פשוט לא היו. והיום הם נמצאים. מאיפה הם הגיעו? אני לא יודע, זה לא מעניין אותי מאיפה הם הגיעו. הם הגיעו מחוץ לארץ, חלק גדול הגיעו מחוץ לארץ. יש טריפס שנקרא טריפס קליפורני. טריפס קליפורני. מה פרוש טריפס קליפורני? שהוא הגיע מקליפורניה, אז בואו חבר, תמיד האמריקאים עשו לנו צרות, אז גם את זה הם הביאו לנו, את המחלות האלו הם גם כן הביאו לנו בתוך הפול הכללי של הצרות שלהם. הדבר הזה הוא משתנה. אז זה יכול להיות שחרקים היום זה יהיה מיעוט המצוי, ומחר הוא יהיה פחות ממיעוט המצוי. היום הוא יכול להיות רוב נגוע, מחר הוא יכול להיות בכלל לא נגוע. יכול לקרות את הדברים הללו. זה יכול להשתנות מאלף ואחת סיבות שאתה אפילו לא יודע אותם בצורה הזאת. בכל אופן, נחזור למאירי. המאירי מנסה להתמודד עם אותה שאלה כנראה. המאירי אומר כך, ואמר, אף על פי שאין חרוסת מצווה, כלומר צריך הוא להביאו, אלא שלא מתורת מצווה, אלא מתורת סכנה. ופרשו בגמרא משום כיפה. צונו לומר, היוצא מן החזרת שמזיק, אלא שחודו של החרוסת מעבירו. זה ההסבר הראשון. ויש מפרשים בו, תולעת. וכמו שאמרו בתוספת התרומות, הקפה שבירקות והתולעת שבעיקר, והיבחושים שבחומץ מותרים. סיננן במסננת אסורים. ומה שהתירו בראש התוספתה. עכשיו אומר המאירי, איך התירו את המה? את הקפה שבירק. איך התירו את זה? הרי קפה שבירק, מה זה? לפי שמואל, זה ודאי אסור. זה תולעת הקישוט שהתליעה בעיביה. אז היא אסורה. פירוש, אומר המאירי, שהתליעה לאחר שנתלשו. אומר המאירי, כל מה ששמואל אסר, זה מה? תולעת שהתליעה במה? ביבה, במחובר. אבל אם אתה תלשת, מה יקרה אם אתה תלשת? והתפתח בתוך הדבר הזה מה? תולעת. כשזה מה היה? תלוש. כאן אין דין של מה? גם שמואל יודע שמה? שמותר. למה? זה לא שורץ על הארץ. אין לו שום קשר עם הארץ. הרי אין לו גבעול, אין לו שורש, כן? שאם במחובר ודאי אסורין. ודאי, אם זה מחובר אז אין מה לעשות, זה אסור. ומה שאמרו משום קפה, לא לעניין איסור. אומר, הקפה אין בה בעיה של איסורים, אלא לעניין סכנה. שאם לעניין איסור, מה העניין להתירו בשקיעתו? אם זה, זה השאלה שאנחנו שאלנו. אם לעניין איסור, איסור של תולעים, אז מה יעזור לך שאתה משקיע אותו? הוא מת. נו, אז מה? גם אסור. ומה לי באיסור זה? בין חי, בין מת. מה אכפת לי אם זה חי או מת? אלא לעניין איזה כשהחי מזיק והמת אינו מזיק. אז המאירי הולך בצורה שונה מתוספות. המאירי אומר, כל מה שמדובר פה, זה מדובר על איזה חרקים שגדלו, שהוא תלש אותם. ואחרי שהוא תלש אותם, זה היה נקי לגמרי, פיקס, לא היה שום דבר. עכשיו הם היו תלושים, והוא חשש שמה המרור הזה התחיל עכשיו להטליע במה? בתלוש. ואז החרק הזה הוא מותר, כל זמן שמה? שהוא לא פירש. כל מה שהוא לא פירש. אם כל מה שהוא לא פירש, אז הוא אמר החרק מותר. אז למה עושה את הקפה? את הקפה עושה בגלל הסקנטה. באמת יש קפה, יש תולעת, אבל היא מותרת הלכתית מכיוון שהיא לא פירשה, ומכיוון שהיא לא פירשה היא מותרת הלכתית, אבל מהצד השני יש לך את הבעיה של סקנטה, ולכן זה מה שעשו את החרוסת הזאת כדי לבטל את הסקנטה. סליחה, לא שמעתי. לא, זה מה שאמרתי. התוספות בא ואמר ששמואל סבר שאין שם מיעוט של, שאין שם אפילו מיעוט המצוי של חרקים. וממילא הוא יכל לאכול את זה מהבחינה הזאת. זאת אומרת, כל אחד חיפש איך למצוא שאין איסור של מה.
הוא אמר שבגלל זה, שבגלל שזה
מיעוט שאינו מצוי.
לא צריך
קפה בגלל הסקנטה. לא בגלל האיסור, בגלל הסקנטה. כן. זה אם הוא בדק ואין כלום. אחר כך, אז הוא בא ואמר שיש שם רוב. לא, הוא אומר, אם היה, הוא לא היה יכול לאכול. זה מה שהוא אומר, לפי שמואל, אם היה, הוא לא יכול לאכול את המרור הזה. אלא מה, אתה צריך להגיד שהוא בדק. אם הוא בדק, אז משמע צריך את החרוסת. אז הוא אומר, אז אם משמע צריך את החרוסת, כן, בגלל המיעוט הזה של הסקנטה. זאת אומרת, בכל מקרה, בין התוספות ובין המאירי, יצא שמה שהם סוברים, שאני צריך למצוא לפי שמואל סברה למה המרור הזה יהיה מותר, למרות שיש בו חרקים, אז המאירי מצא איזה סיפור של תלוש ולא פירש, והתוספות מצא איזה מציאות שאין אפילו, שזה פחות ממיעוט המצוי, ואז הם אמרו, אז שוב פעם חוזרת איזה שאלה של מה? של סכנות, חוזרת שאלה של סכנות, אז במקרה של סכנות אפשר את החרוסת הזה רק כנגד הסכנות, אבל לא כנגד מה? לא כנגד האיסורים. עכשיו, מה, סליחה?
גם מחובר וגם בתלוש, התולעת גדלה בפנים?
בפנים, גדלה רק בפנים. אם זה היה מבחוץ, אם זה היה מחובר, אז זה שרץ השורץ על הארץ. אם זה תלוש...
תלוש היה פעם מחובר.
לא משנה, אבל עכשיו זה לא... הוא התחיל לגדול... הוא התחיל לגדול בתלוש, הוא לא התחיל לגדול במחובר.
מה זאת אומרת?
חרקי מחסן. חרקי מחסן.
הם גדלו בפרי?
כן. נולדו בתוך הפרי. הייתה, או תיקח, הייתה רימה, יש מחזור גלגול של החרק, כן, גולם, פרפר, זחל, כן. אז הוא היה, נגיד, הוא היה ביצה כשהוא נתלה. אז אחר כך הוא התפתח, איך אתם מוצאים היום, אדם שם קמח. אדם שם קמח, אחרי... לא קמח, אתם רוצים קמח, גם אותו דבר. אחרי שבועיים, שלוש, תשימו קמח בחוץ. שבועיים, שלוש, מה פתאום, מה תראו שם פתאום?
חשבתי שהם באו.
לא, הם לא באים, סגור את זה בקופסה. סגור את זה בקופסה, אתה תראה אותם פאפ, פאפ, פאפ.
ובתור ביצים מותר לאכול?
לא, גם ביצים אסור לאכול. מדין מה? מה? היוצא מן התמה תמה. אסור לאכול את זה מדין היוצא מן התמה תמה. אבל ביצים זה לא ביריה, הם בטילים. זה המיוחד בביצים, זה שהם בטלים. החרק הוא לא בטל בגלל שהוא בירי, אבל אליהם הם בטלים בגלל שיצא מן התמה תמה. כן.
למה,
איך
אפשר לדעת שזה יצא
אחרי? אתה לא יכול לדעת, אתה לא יכול לדעת. אבל הוא ידע, הוא בדק את זה. הוא בדק, כן, כשהוא תלש, הוא בדק, הכל היה נקי, ופתאום אחר כך הוא חשש לדבר הזה. כאן יש לי קושייה. יש לי קושייה ש... טוב, אתם יכולים לשמור אותה לליל הסדר אם אתם רוצים, אם אתם לא רוצים אז אל תשמרו אותה לליל הסדר. השולחן ערוך בתף עין א אומר, השולחן נור בתף עין A אומר כך, כשהוא מביא את, את סידור הסדר, אז כתוב, ואחר כך ייקח כזית מרור, וישקענו כולו בחרוסת. מה כתוב? זה מרן. זה כן ציטטתי, את המרן ציטטתי בקורות. אחר כך ייקח כזית מרור, וישקענו כולו בחרוסת. ולא ישענו בתוכו שלא יתבטל טעם. למה כתוב שישקענו כולו? זה בעצם, ראינו את זה בגמרא גם כן, שהגמרא ניסתה להביא, ואחר כך הגמרא דחתה, והאחרונים שואלים למה פה זה. אומר אבל התז דבר כזה, וישקענו כולו בחרוסת, משום קפה. פירוש, מין תולעת יש בתוכו, וימות בחרוסת. וימות בחרוסת, זה בעיה. מה שאומר כאן התז. בגלל שאם הוא ימות בחרוסת, אז מה? אז גם יהיה אסור באכילה. המילא, אם היית אומר כמו שהמאירי אמר, שמה, שזה גדל בתלוש, שזה התפתח בתלוש, אז עוד הייתי מבין, אבל התז לא כתב שזה גדל בתלוש. התז כתב מה? סתם, שישקנו כדי שימות, וזה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שישקנו כדי שימות, וזה מה שהמאירי שואל. לא, הוא אומר ימות. אבל למה הוא לא עשו מצד עצמו? הוא לא כתב. אז מילא אם היו אומרים את מה שהתוספות והמאירי אמרו, בסדר, שיגידו. אז אין לי בעיה. אבל לא להביא את התוספות ואת המאירי, ורק להביא את זה שהוא ימות, זה הקושי כאן. טוב, יש לכם קושייה חמישית לליל הסדר, אז עד ליל הסדר יש לכם עוד 3 שבועות לפתור את השאלה הזאת. בכל אופן, זאת שאלה. בכל אופן, נחזור לענייננו בדבר הזה. עכשיו, הדין הזה שאנחנו כאן, דרך אגב, כן, אולי כאן אני כבר נכנסתי קצת להלכות פסח, אז אני ימשיך עוד קצת. יש מחלוקת ראשונים גדולה בין אבי עזרי לראשונים, האם בקורך צריך מה? לטבול את החרוסת או לא. מחלוקת ראשונים. אבי עזרי אומר שמה? שלא טובלים. הראשונים, חלק מהראשונים אומרים שמה? טובלים. לכאורה, אלו שסוברים שצריך לטבול, יש להם סברה הגיונית. למה? הם אומרים, למה אנחנו עושים קורך? כולנו אומרים, זכר למקדש כי הלל, ככה היה עושה, בזמן שהוא למקדש, הלל, כשהוא קרח, הוא טבל את המרור בחרוסת או לא? בטח, היה לו קפה, הוא היה צריך קפה. אחרת הוא היה חושש ממה? מהרס, מתולעים, לא משנה עכשיו איך שלא נסביר את זה. אבל הלל מה היה עושה? היה טובל, נכון? ככה כתוב, שהלל היה... לא כתוב, זאת אומרת, זה הגיוני, כמו שאנחנו טובלים, אלא מה, אנחנו לא עושים את זה ביחד. והוא עשה מה? ביחד. אז בעצם היה צריך להיות מה? שגם אנחנו, מה נעשה בקורך? המרן כותב באמת בקורחה עם המרור וטובלה בחרוסת, כך כתוב במרן. אומר על זה הרמה, ויש אומרים דאין לטובלו וכן הוא במנהגים וכן ראיתי נוהגים. אומר, כך אומר הרמה. אומר הרמה, אנחנו מה פתאום לא טובלים את הקורח בחרוסת. שואלים האחרונים למה לא, מה יש? אם הלל היה קורך והיה טובל, אז למה שאנחנו לא נעשה כמו הלל? הרי הלל עשה ככה. מה? לא הייתה לו ברירה, נכון. אז אם אתה רוצה... הרי באופן עקרוני אתה לא צריך לעשות את הלל. אנחנו פוסקנו כמו חכמים, אין הלל. מה אין הלל? יש הלל, אבל הלל לא קובע. אלא מה אנחנו אומרים? זכר למקדש, בכלל הסדר עושים הכל זכר למקדשים, לבן וכל הנציב, כל אחד כאן מכיר את הנציב המפורסם, ואז הלאה, נמשיך הלאה. אבל השאלה היא למה הרמה אומר שלא? מה? למה שהוא לא יתבוא לילה? למה? או, אז יש ירושלמי. יש הגאות מימניות. אומר הגאות מימניות שיש ירושלמי. הירושלמי הזה לא נמצא בפנינו, אבל ככה הגאות מימניות אומר שיש ירושלמי, ואם הגאות מימניות אומר שיש ירושלמי, אז היה ירושלמי, אנחנו לא יודעים איפה הוא, אבל הוא היה. אומר הגאות מימניות שבירושלמי כתוב, הגוין מביא אותו כאן, שבכל מקום דאיקה נעמה ליקה קפה. כל מקום שמה שיש לחם, אין מה, אין קפה. עכשיו, איך הירושלמי הבין את המילה קפה? ארס או סכנה? ארס או ניסור? ארס. ברור ארס. בגלל שאם זה תולעת, מה אכפת לה? אם יש נעמה, אין נעמה, מה אכפת לה? מינה, שמאלה, מה? היא תולעת. כן, היא לא עושה חשבון כאן. אם אני אומר ארס, אז אני יכול להגיד, כמו שהחרוסת מבטלת את ה... ארס את הסכנתה הזאת, אז גם הנעמה מבטל את זה. אם נגיד כך, אז בעצם אנחנו נפתור את הבעיה, שבעצם, שמה הרמה הכריעה? הרמה הכריעה שקפה מה זה? סכנתה, ארס, כן. זה לא תולעת. מכיוון שזה לא תולעת, אז לא הייתה לו קושיה. עכשיו נחזור, זה לגבי הדבר הזה, שיכול להיות שדעת הרמה לעניין קפה, היא לא כמו הרבינו חננאל, עכשיו, אני עוד לא הבאתי לכם את ה... זה שאלה, יש פה בכלל, התוספתא שמדברים עליה היא לא מדויקת, ציטטתי אותה בפניכם, אבל אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. נמשיך הלאה בדבר הזה. הדין של החסה הזאת שאנחנו לוקחים אותה למרור, לסדר, היא קשה בבדיקה. קשה בבדיקה. חסה היא קשה בבדיקה. מדוע חסה היא קשה בבדיקה? קודם כל, הנגיעות של החסה היא גבוהה מאוד. ולא מדברים על מיעוט המצוי, מדברים על מה? על רוב. ששם החיוב הוא מה? דורה הייתה לבדוק את הדבר הזה. אתה לא יכול לאכול בלי זה. עכשיו, עד כמה אני צריך לבדוק את החסה הזאת? עכשיו, יש פה, אני מעריך כאן גם כמה אשכנזים, אני מעריך שעוד הגיעו מקהילות פוילין והונגריה, שההורים שלהם אכלו מה? חריין. חריין זה... אתה לא היית בפוילין, אף פעם? מה זה החריין? החריין זה החזרת שהיום עושים אותה אדום עם סלק, אבל פעם זה שורש, זה בתוך מה? לבן, שורש בתוך האדמה, כן. היא גדלה כמעט חצי שנה. היא חריפה. למה? עכשיו, במשנה כתוב, במשנה בפסוחי מביאה, שהחסה היא הראשונה. החזרת היא הראשונה, יש שם רשימה של 5 מינים, מובא בשולחן ערוך. החסה היא היא הראשונה. למה הם לא אכלו את החסה? והם אכלו מה? לא בגלל שלא היה. היה שם תולעים. היו תולעים, ואנשים לא רצו להסתבך עם העניין הזה. לא רצו, אמרו, ליל הסדר, אני יודע, כל תולעת 5 לאווים, עזוב אותי, 5 לאווים פה, ויש לי אפשרות לקחת חריין, שמה, שזה נכון 5 בסדר שם, אבל מה? אבל לא 5 לאווים, זה 5 בסדר, אבל לא 5 לאווים, עזוב אותי, תן לי לזה. ואנשים עברו לאכול את החריין הזה, מכיוון שלא יכלו לאכול חסות. עכשיו, הסיפור הזה היה בכל אירופה. הקרייטי ופלייטי אומר, ספר הקרייטי ופלייטי, שהוא לא אכל מעודו ירק חי. הוא לא אכל מעודו ירק חי. למה? אני לא יודע, היום אין פה אף אחד מקולך, אני מקווה. הוא לא שמח על הבדיקה של אשתו. בגלל שאתם יודעים שיש בעיה עם בדיקה של אישה, איך הגמורה אומרת למה אישה לא בודקת חמץ? מה? כל דבר שיש תרחה, מה? אישה לא נאמנת. ככה כתוב, ככה אנחנו פוסקים. אז הקרייטי ופלייטי אמר שאם קשה לבדוק את החרקים, אז אי אפשר מה? לסמוך על אישה. דרך אגב, יש מאירי בפסוחים, מאוד מעניין, יש מאירי בפסוחים, המאירי בפסוחים אומר שהנשים, מכיוון שהן כל כך מקפידות, הן לא יגמרו את בדיקת חמץ. הפוך ממה שאנחנו מסבירים, שהנשים דעתן קלה, המאירי אומר, מכיוון שהן כל כך בודקות, הם לא יגמרו את הבדיקת חמץ, כך כתוב במאירי. אבל אנחנו פוסקים להלוכה, אז הקרייטי ופלייטי אומר שהוא לא שמח על אשתו. הוא אמר דבר אחד, הוא היה מוכן כן. כשאשתו בדקה והיא בישלה את זה, אז הוא אכל את זה מדין מה שהרשב"א אומר, שעבר ובישל מותר. עבר ובישל זה בדבר שאתה מסופק, לא בדבר שהוא רוב, אלא למשל קטניות, שזה נגיד רק מיעוט המצוי, אז אם אתה מבשל קטנית, אז יש לך ספק ספיקה. מה ספק ספיקה? ספק אם יש, ספק אם אין, וספק אם הבישול הוציא, הרג את זה, פירק את זה, נימוח או לא נימוח, אז ספק ספיקה, אומר הרשב"א, עבר הוא בישל מותר. אז אומר הקרייטי ופלייטי שאני מעודי לא אכלתי ירק. לא אכל ירק, חי. חוץ ממה שאשתו הכינה לו בבישול. את זה הוא היה מוכן לסמוך, על זה הוא היה מוכן לסמוך. אבל הבעיה הייתה קשה, הייתה בעיה קשה, וכפי, אני אומר לכם, מאוד קשה לבדוק חסות. מאוד קשה לבדוק חסות. אני, הפעם היחידה אצלנו בבית אכלו חסות פעם בשנה, זה היה בליל הסדר, עוד לפני שהיה חסלת וכל הדברים הללו. ולבדוק חסה היה לוקח כמעט, חסה לליל הסדר, היה לוקח לנו בערך איזה 5 שעות לבדוק חסה. עכשיו, קשה מאוד לבדוק חסה. אתה צריך לפתוח את הכפלים ולראות, ואתה צריך להסתכל מול השמש. אני זוכר בתור ילד קטן שעוד היינו בודקים, אז ההורים שלי, זיכרונם לברכה, היו נותנים לנו, אם כל ילד שהיה מוצא איזה חרק, היה מקבל לירה. לירה. אנחנו היינו מוצאים כל מה שלא זז שם, זה לא משנה, אבל היינו מוצאים, זה היה כדאי, היה משתלם לנו למצוא חרקים בחסה. אבל אבל זה היה מאוד מגביר את את התפוקה, זה היה מגביר את התפוקה, הציור הזה. בכל אופן, הדבר הזה, עכשיו, למה מאוד קשה? החרקים של החסה הם מאוד עם צבעי הסוואה. בכלל, הטבע כולו, כמעט כל האורגניזם הטבעי, הוא מה? הוא חי עם צבעי הסוואה. אתם יכולים, אלו שמטיילים קצת, אלו שהולכים לטיולים, יכולים לראות בעלי חיים שמה? הם משתנים עם הצבעים לפי האזור שהם נמצאים, לפי איפה שהם נמצאים בסלעים, אז הם יותר חומים, אם הם נמצאים במקומות אחרים, הם יותר ירוקים, הם משנים את עצמם. אותו דבר גם החרקים, הם משנים את עצמם. כפי שאמרתי לכם, למשל בחסה יש זבוב המנהרות, והוא נכנס בתוך הזה, ואתה יכול לשטוף מכאן ועד ירושלים, וזה לא יעזור לך שום דבר, מכיוון שהוא בפנים, הוא יושב בפנים. יש שם עקריות, יש שם כנימות. עקריות וכנימות זה דברים שהם לא יורדים. כנימה היא דבר שהיא לא תרד. כנימה היא, לחרק הזה יש כמו דבורה כזאת, עוקץ כזה, חדק כזה, והוא תוקע את זה בתוך הירק, ושם תהיה קבורתו באמת, אבל הוא יישאר שם, הוא יישאר שם. ואתה לא תוריד אותו בשטיפה רגילה, אלא אם כן תשפשף אותו, תתפוס אותו ותשפשף אותו. לכן החיפוש של החסה הוא באמת קשה, הוא מאוד מורכב, ולכן באמת אנשים הפסיקו, בחוץ לארץ הפסיקו לאכול חסה למרור, בגלל הבעייתיות שהייתה בו. הייתה בו בעייתיות, והבעייתיות הייתה מאוד קשה. עכשיו, לא כל הירקות הם אותו דבר. יש ירקות שהם יותר קלים, יש ירקות שהם יותר קשים, יותר מסובכים בבדיקה, יש ירקות שהם פחות מסובכים, יש ירקות שיש להם זבוב במנהרות, יש ירקות שאין להם זבוב במנהרות, יש ירקות כאלו, יש ירקות כאלו. כל אחד ואחד זה לפי המקום והזמן שלו ולפי טבעו. אבל בכל אופן, ודאי שצריך בדיקת החסה, היא מאוד קשה ומאוד מורכבת, ולכן משתדלים, מה שהיום עושים, זה הגידולים הללו שהם גדלים בצורה מיוחדת, בצורה מבוקרת. עכשיו... המאירי מדבר כשהוא עוד לא פירש. היום בכלל, בואו רק שתבינו, היום יש בעיה במציאות של היום, שאנחנו יודעים יותר מדי. יכול להיות שאם לא היינו יודעים, כן, יוסיף חוכמה, יוסיף מחוב. כן, אנחנו יודעים יותר מדי. אנחנו כבר, לצערנו, יודעים יותר מדי. אנחנו גם יודעים שאין דבר שגדל מבפנים. אנחנו יודעים שמה? כל דבר מה הוא גדל? בחוץ. הבעל חי היחידי שדנים עליו, שאולי הוא מבפנים, זה בחומוס, יש את ה... אם אתם... יש חור כניסה, חור יציאה. חור כניסה, כמו... להבדיל, כן? חור כניסה וחור יציאה. אז בחומוס יש חור כניסה, איפשהו מטילה את הביצה, הוא מתפתח בפנים, והוא יוצא מהצד השני. אתם תראו, הצד האחד הוא גדול, חור ממש, רואים חור, אבל את החור כניסה אתם לא תראו. למה? זה רק הצינור הזה שהוא מטיל את הביצה, והוא אחר כך נסגר. בעצם הוא יושב בתוכו בפנים, הוא גדל בתוכו ויוצא החוצה. אז כל זמן שהוא עדיין לא יצא החוצה, אתה יכול להגדיר אותו מה? גדל שהוא בתלוש, הוא גדל בתלוש והוא מותר. אבל ברגע שראית את חור היציאה, את החור היציאה, לדעת הרמה זה כבר אסור לגמרי. לדעת המרן אפשר עוד לדון אם הוא כן זה אז לא זה, אז... אבל לדעת הרמה ברגע שראית חור יציאה נגמר. מדוע? מכיוון שברור שהוא כבר יצא ומקסימום חזר בחזרה. דעת המרן לא ככה, אבל דעת הרמה היא ככה שזה... בכל אופן קשה מאוד היום לדבר על שגדל מתוכו או משהו מהסגנון הזה בדברים הללו. מה? תאנים, בואו, תאנים נכון, יש קצת בתאנים שהם גדלים בתוכו, אבל הם גדלים במחובר. זה שמואל, זה הקישוט שגדלה באיבה, ושם אין מה לעשות, הכל אסור. סליחה? לא שמעתי. אתה תולש אותו, הוא נקי, אתה שם אותו אחר כך במחסן, אתה תראה פתאום חורים. תראה חורים. התאנה היא גדלה באיבה, אז לדעת שמואל זה לא עוזר הדבר הזה. בכלל יש שאלה על התאנה, אבל אני לא רוצה כאן להיכנס לשאלה הזאת, איך מותר לאכול תאנים, אם בכלל מותר לאכול תאנים, תסתכלו במאמר שלי, בכל, סתם רק שתדעו, כל תאנה, לא פה בארץ אבל, לא כל התאנים בארץ, אבל כל תאנה יש צירה שמתה עליה. מתה עליה כפשוטו, לא מתה עליה. אלא מתה עליה. ההאבקה נעשית על ידי מה? על ידי צרעות. צירעה מעבירה את האבק הזכרי לתוך הנקבי, והצירעה הזאת יש לה תפקיד אחד בחיים. תפקיד אחד בחיים יש לה. לעשות את זה. וברגע שהיא העבירה את האבקה הזכרית לתוך הנקבי, התאנה הנקבית, שם תהיה קבורתה. ושם היא מתה. בפנים. בתוך מה שאתם רואים, אתם לא תמיד תראו את זה. בגלל שזה קורה אחרי הרבה זמן. לפעמים אתם רואים שם רק שאריות של צירה. מישהו יודע איך נראה צירה. איפה שהתאנה, איפה שהפתח שלה, שהפתח הרחב יותר שלה, שם שוכבת צירה. לא כל התאנים עשויות ככה בארץ, לא כל התאנים בארץ, בטורקיה כמעט כל התאנים ככה. בארץ זה חלק ככה, חלק לא ככה. אבל בחוץ לארץ זה כמעט כולם. עכשיו, איך אוכלים? שאלה. שאלה, איך אוכלים? בואו, יותר קל מזה. אפשר לאכול את זה. אני אומר פורש, הנושא הזה הוא מסובך מורכב. עכשיו, צריך לדעת כך. היו שנים שהיה הרבה יותר טוב. היו שנים שהיה לנו הרבה יותר נוח. כל זמן שהיינו בגוש קטיף היה הרבה יותר נוח. היה קל לגדל. האדמה הייתה יותר בתולית. בתולית הכוונה שלא נאבדה בה. והקרקע לא הייתה מאולחת בחרקים. היום כל מקום שאתה הולך הוא כבר... אתה מקבל עם הקרקע עוד מזיקים ומזיקי מזיקים וכל מיני שהם כבר בילדין, הם כבר בפנים, הם נמצאים יושבים בפנים, בתוך האדמה. היום הרבה יותר קשה לגדל דברים נקיים. עכשיו, צריך לדעת כך, אם אתם שואלים אותי לגבי ה... חסה, במציאות של ימינו. החברות, כמעט כולן, לא משנה עכשיו איזה, אני לא מדבר עכשיו על איזה, כותבות, צריך להשרות, לשטוף, להשעות, לא משנה. מה שהחברות עושות היום, מה שמצליחות היום לעשות, זה לא לשווק את החרקים שלא יורדים בשטיפה. זאת אומרת, את העקרית, את הקנימה, את זבוב המנהרות, את הפסוקים, כל מיני דברים כאלו שמה? שהם לא יורדות, לא יורדים בשטיפה. אבל זבובים, הכבישים, זה בערך מה שיש, זבובים והכבישים, הם יכולים להיות בתוך החסה ללא חרקים. עכשיו, איך מוכרים אותם? מוכרים אותם כמו שמוכרים בשר לא מוכשר. מה אומרים לך בבשר לא מוכשר? תמלח. תמלח את ה... את ה... את ה... תודה. את הבשר הזה. תמלח אותו. תמליח, תמלח. את הבשר. אותו דבר כאן. מה הם באים ואומרים לך? שטוף אותם. שטוף אותם. עכשיו. סליחה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומרים לך שטוף אותם. עכשיו, הדבר הזה, כאן יש הרבה הבדל. עכשיו, הלכתית, נגיד, אם חסה שיהיו בה 10 זבובים, היא קשרה. למה? תשטוף, כמו שאתה שוטף 2, אתה יכול לשטוף גם 4 וגם 5 וגם 6 וגם 8 וגם 10, אתה יכול לשטוף. אלא מה? יש תמיד חשש, שאנשים לא יקפידו כל כך. ואז כל אחד עושה לו איזשהו מה, נקרא חומת מגן או משהו מהסגנון הזה, הוא מתחם כמה דברים שיורדים בשטיפה אנחנו מתירים. כמה דברים שיורדים בשטיפה אנחנו מתירים. זאת אומרת, אם אתם רואים הכביש בתוך הזה, בתוך החסה, אף אחד לא קיבל על זה אולקוס. אף אחד לא קיבל על זה כאבי בטן. מדוע? מכיוון שזה ידוע. זה הדבר הזה ידוע. אם רואים עקרית, אם רואים קנימה, אם רואים זבוב המנהרות, אם רואים משהו מהדברים הללו שלא יורדים, אז העסק מתחיל להיות בעייתי. אז העסק מתחיל להיות בעייתי. ולכן, החברות, כל חברה זה אחרת, אבל באופן כללי, זה הבדל אחד בחברות, כמה מתירים זבובים בתוך ראש של חסה. עכשיו, יש לזה נפקי מינה, שלדעתי, אם אדם קונה... חסה בעייתית, יש לו בעיה לשטוף את זה בשבת. יש לו בעיה לשטוף את זה בשבת. ודאי להשרות את זה בשבת. בגלל שיש איסור שמה? שתי בעיות. יש בעיה של בורר, ויש בעיה של מה? של נטילת נשמה. יש שתי בעיות. מה? עוד יותר גבוה. ברור, ברור, ברור. הוא הרג, נכון? הוא הרג אותה ביום טוב. מה עושה? טוב, לא כתוב שפה. אין, לא, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לפי תוספות אין בעיה, אני אדביר לכם למה. אם אתה אומר שהרוב, שהירק הזה הוא ירק שרק יש מיעוט, פחות ממיעוט המצוי, אז אתה יכול לשטוף את זה גם בשבת. למה? זה ספק פסיק רישה. אתה לא יודע. אתה לא יודע שיש בפנים. לא, אתה לא יודע. אתה לא יודע אם יש. אתה אומר, אם יש, אז אני לא רוצה. אבל אתה לא יודע אם יש. זה, זה פחות מ, 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 מכיוון, מכיוון שכך, אז, אז, בזה אפשר להקל, אבל באמת בחברות מסודרות אפשר אולי לשטוף את זה בשבת. בחסה רגילה, ודאי שנראה בפשטות שיש עם זה בעיה בשטיפות בשבת, יום טוב אותו, אותו כנעד בדבר הזה. בכל אופן, זה לגבי הנושא הזה של, של החסות של ימינו. צריך גם לדעת שבאמת, וזה דבר שאנשים תמיד מתעניינים לדעת, האם בגידולים המיוחדים יש יותר ריסוסים או פחות ריסוסים, נקרא לזה. עכשיו תדעו, זה, אני מוכן להגיד לכם שתדעו את הדבר הזה, אין לי שום בעיה עם הנושא הזה. כל מי שמגדל רק לפסח, אתם תאכלו שם בלי סוף ריסוסים. בלי סוף ריסוסים. מדוע? יש אפשרות להגיע לחסה נקייה על ידי יום, יומיים לפני הקטיף, יומיים לפני הקטיף, להכניס שם את כל מה שאתה רוצה או לא רוצה, וגם החרק ימות. גם החרק ימות. גם אתה. אבל גם החרק. גם החרק ימות. לא, הוא הרבה פעמים נופל. זאת אומרת, כשהוא מת, אז הוא גם נופל. הוא מנער את הירק ככה, הם יפלו לו. הם יפלו לו, החרקים הללו. עכשיו, אלו שבאמת רוצים מה שהחבר'ה קוראים היום בלשוננו לעשות קופה, אז יומיים לפני הקטיף ירביצו מה? לא שטיפה, שטיפה, כן, בסדר, כן, שטיפה. ימלאו את כל השטח עם דיזיפנים ואדיפנים וכל מיני כאלו מרין בישין, ואתם אחר כך תקבלו את זה בשוק 4-10 או משהו מהסגנון הזה, או 5-10, וזה יצא מאוד זול, בגלל שהוא לא טיפל בזה כל הגידול, רק יומיים לפני זה הוא חיסל אותם. זבוב המנהרות זה לא תמיד יפתור, זה תלוי, אבל זבוב המנהרות לא תמיד יהיה לו, יכול להיות שגידול אחד לא יהיה לו, זה לא, אין כל גידול זבוב המנהרות, זה תלוי במה שקרה. עכשיו, החברות היותר מסודרות והיותר טובות, הן מקפידות על הנושא הזה של שיריות חומרי הדברה. אני בכלל חושב, אני סתם אומר, אני לא, אם דיברנו מקודם על סקנטה שראינו בתוספות, שמה התוספות אמר? ששמואל חשש למיותה, בסקנטה, באיסורה הוא לא חשש, אבל בסקנטה הוא חשש גם למיותה. אני חושב שצריך לחוש בזה, וצריך להשתדל לקנות מהחברות שהן מפוקחות מבחינת שאריות חומרי הדברה. זה סקנטה, אין מה לעשות, זה סקנטה היום לאכול חומרי הדברה, זה סקנטה, העסק הזה הוא בעייתי, אנחנו לא יודעים מה זה עושה לאדם, מה זה לא עושה לבן אדם, אנחנו צריכים באופן כללי להקפיד על הנושא הזה של שאריות חומרי ההדברה. ובאמת, חמירה סקנטה מאיסורה, אתם ראיתם את זה בתוספות כאן אצלנו, זה כתוב בחסה, זה כתוב, זה מוזכר בחסה, תוספות את היסוד הזה. אני אומר לכם במפורש, אל תקנו בשוק חסות 5-10, 4-10, 3-10, תקנו רק מחברות מסודרות שיש להן פיקוח, שיש להן פיקוח על שאריות חומרי ההדברה, ואפילו זה עולה יותר, או שתבדקו לבד, אין בעיה, אני אומר לכם מפורש, אפשר לבדוק לבד, אפשר חסה לבדוק לבד. הרבה זמן, הרבה השקעה, הרבה כוח. בזה אני חולק על הרב אליהו, אני יודע, הרב אליהו הוא טוען שברגע שיש את החסות האלו, אסור לקנות חסה רגילה, ככה שיטתו של הרב אליהו. הוא חזר על זה כמה וכמה פעמים על היסוד הזה, הוא טען שמה כשהיינו שואלים אותו, מה היה קודם? אז הוא אמר, כן, כשלא היה חסה מותרת, אז מה? אז זה מה שהיה, זה מה שהיה. אבל היום שיהיה זה, אז ככה הוא תמיד היה טוען את הטענה הזאת. אני אישית לא טוען, אני חושב שמי שמוכן ויודע ומוכן ללכת על מסירות נפש, אז בסדר, שיקח חסה ויגדל אותה ויבדוק אותה. אפשר לבדוק, אפשר לבדוק, זה קשה, אבל אפשר לבדוק. עכשיו, צריך לדעת לבדוק. אדם לא יכול לבוא ולומר לי, אני לא ראיתי את החרק. כן, אתה לא ראית את החרק, למה? בגלל שאתה לא יודע לראות את החרק. זה לא חיסרון בחרק, אלא זה חיסרון בידיעה בך. אתה לא יודע איך לראות את החרק. אני מדבר על אדם שיודע, שבודק, שמתמחה בדבר הזה, אפשר, לדעתי אני מפורט, הרב אליהו טוען שלא. אני אומר, לדעתי, אני זוכר שפעם באיזו שאלה אחרת, שהייתי עוד רב צעיר, אז חלקתי עם, עם הרב אליהו באיזו שאלה של השקיה בשבת, לא משנה עכשיו מה, ושאלתי אותו, הרב אליהו, תגיד לי, איך אני, אנחנו חלוקים, אני רוצה להגיד ככה, ואתה אומר ככה, מה אני אעשה? אז הוא אמר, אני אגיד לך, מה הבעיה? אתה תגיד, הרב אליהו אומר, אסור, הרב עמיחי אומר, מותר, יעשו מה הם רוצים. אז אני אומר בדבר הזה, אני אומר, לא יודע, אני נראה לי ככה, שמי שיודע ויכול, יכול לבדוק את הדבר הזה, זה קשה, אבל יכולים לעשות את הדבר הזה, אבל באמת צריך לדעת וללמוד את הדבר הזה, אין טענה, לא ראיתי אינה טענה. אתה לא יודע איך לראות. אבל אם אתה יודע איך לראות ולבדוק, אין שום בעיה, כל אחד יכול לבדוק. עכשיו, לא צריך לבדוק עם מיקרוסקופים. לא צריך לבדוק עם מיקרוסקופים. אף אחד לא בודק עם מיקרוסקופים. בחברות לא בודקים עם מיקרוסקופים. מה שלפעמים, זה נכון, וזאת שאלה קשה. גם שאלה קשה. הבודקים בחברות, בחברות הטובות, לא אלו שמרססים יומיים לפני הכתיף או משהו כזה, הם, הבודקים, יש להם עיניים טובות יותר. יש להם עיניים טובות יותר. ואני אומר לכם את זה מפורש. הם פשוט מתמקדים, יש להם פוקוס אחר לעין. העין שלהם הופכת להיות מה? כזאת היא לייזר כזה, כן? המקצוענים. לא, אני לא מדבר. הם מקצועיים, כן? ויש שאלה, דיברנו על זה כמה פעמים עם הרב יעקב אריאל ועוד כמה, האם אנחנו צריכים ללכת לפי הבודקים או לפי מה? בני האדם הרגילים. זאת שאלה, שאלה הלכתית. בגלל שהלכתית רק מה שרואים בעין רגילה הוא אסור. מה שלא רואים בעין רגילה הוא מותר. אבל, למשל, יש תז בהלכות ספר, בהלכות ספר תורה. עוד חייבת להיות מה? מוקפת גביל. כל עוד חייבת להיות, זה הלכה למשה מסיני שאותיות חייבות להיות אם אתה קורא ספר תורה, ככה נגיד ספר תורה אשכנזי, גם ספרדי, זה לא משנה אשכנזי ספרדי, אתה לא רואה מה? חורים. אם תרים את הספר תורה אשכנזי ככה, מה תראה? לפעמים? חור. בקלף. במקרה כזה זה לא תמיד מה? מוקף גביל. אומר התז בלמד ה' בלכות סתם, שאם אתה מרים ואתה רואה חור, אז נכון שזה שוכב מה? אתה לא רואה חור. ואז זה מה? קשר, מוקף. וכשאתה תרים את זה אתה תגלה שמה? שזה לא מוקף. אומר התז, אין, זה לא, זה לא, אתה לא יכול לבוא ולומר, אני לא ראיתי. אתה לא ראית, בטח לא ראית. אם היית מסתכל ככה, אז היית רואה את הדבר. אותו דבר, יש פעמים חרק, כשאתה מול צבע, על צבע מסוים, אתה לא תראה אותו. תשים אותו על צבע אחר, אתה תראה אותו. למשל, כל מיני חדקניות וכל מיני דברים מהסגנון הזה. לכן צריך לדעת לראות בדבר הזה, צריך ללמוד את הדבר הזה. חומרת השרצים היא קשה, זה דבר קשה, דבר מאוד מסובך, הלכות חרקים. אם מישהו רוצה לשאול, אני מוכן עוד לשאול. מה קטן עם ההתפעלות של הילד? מה? דבר בקול.
המתן שהרב נתן למיעוט המצוי.
כן, כן.
מתפעל, יש
לזה
איזשהו מקום?
תראה, בוא נגיד ככה. איך הגדירו שריאה זה מיעוט המצוי? איך הגדירו? בדקו סטטיסטית? לא. לא בדקו סטטיסטית. אלא איך בדקו? האישה שחטה, או האיש אחת, לא יודע, כן, את הפרה, ופתאום הם רואים, הם שוחטים 10 פרות, 15 פרות, ופתאום הם רואים ב5 פרות, מה? סרחות בריאות. אז הם אמרו, זה כבר מתחיל להיות מה? בעיה, יש מתחילה להיות בעיה. זה אומר, אין מקור אחר. הרשב"א אומר שמשם לומדים. שמסירחות שבריאות לומדים את זה. אז גם שם זה לא עובד מידתית לפי מדגמי, 15%, 10%. זה עובד כנראה תחושתי. אז עכשיו נכון, אין מה להשוות במה לחסה. מדוע? מכיוון שבהמה אם יש לה סירחה מדינה, היא טריפה. חסה אם יש בו חרק, תוציא אותו והכל בסדר. אז לא מדויק, אבל הרשב"א אומר כך, אז זה המקור לזה, אין לנו מקור. יש בספר העירה לרבינו יוינה, גם כן יש משהו כזה. תראו, לעניין השריה והשטיפה. באופן עקרוני, מה שמוריד, כפי שאמרתי לכם, מה שיכול להגיע אליכם, בדרך כלל, מה שמדבר, שזה חברה טובה ושזה מסודר, מה שיכול להגיע אליכם זה זבובים ומה שנקרא חיצוניים, לא כאלו פנימיים. באופן עקרוני, מה שמוריד זה השטיפה. זה מוריד. זה המוריד. הזרם של המים הוא זה שמוריד את בייחוד את הזבובים ואת הכבישים ואת כל הדברים הללו. עכשיו, למה כותבים שריה? שריה, שתי סיבות. יש סיבה אחת פסיכולוגית. אל תגידו את זה בשמי, אבל טוב. אתם יודעים. פסיכולוגית. כשאתה שם קצת סבון, אחר כך מה אתה צריך כדי להוריד את זה? לשטוף הרבה. אז טקטית, כשאתה שם סבון, אז זה טוב, אחר כך הוא ישטוף את זה. עכשיו, זה גם יכול להיות שזה גם קצת משחרר את האחיזה שלהם, של החרקים, וחלק מה... באופן עקרוני, לא צריך להגיע אליך הביתה ירק עם חרקים, נגיד, לקנימה באופן עקרוני זה לא... כן, קנימה כן תעזור. אם תשטוף ותשפשף, טוב, קנימה תוכל להוריד את זה. עם סבון לבד זה לא ירד, עם סבון לבד זה לא ירד, אבל לכן אומרים את השטיפה הזאת, אבל באופן עקרוני מה שמוריד זה הזרם מים, הוא המוריד את הדברים הללו. סליחה, לא שומע. תראה, מה פירוש מיעוט המצוי? שוב פעם, לא, בוא נגיד, היום מדברים שבכל ראש חסה אתה יכול לקבל בערך שלושה, בחברות הטובות, זה שלושה זבובים. בחברות הגרועות אתה יכול לקבל 20, 20 וכמה זבובים. אני כבר ראיתי 50 ו-60 גם כן ראיתי.
מה, בתוך חבילה אחת?
בתוך חבילה אחת.
קושייה
עליך. טוב, זה באמת לא ל... בדיקה מדגמית היא סוגיה בפני עצמה. קודם כל, יש לי מאמר על זה, אז אתה יכול לחפש באינטרנט אם אתה... אני מעריך, תסתכל, בדיקה מדגמית עמיחי, אפילו בגוגל, אם עוד מותר לכם להסתכל. אז תסתכל, בדיקה מדגמית עמיחי, אני מעריך שתמצא את זה מהר. אם לא, תסתכל אצלנו אולי גם... ואם לא, אז תשלח לי, אני אשלח... זה סיפור שלם, מתי עמוד... אין הלכתית, בואו רק שתדעו, ההלכה לא מכירה בבדיקה מדגמית. אין בהלכה. המרן בשולחן ערוך המרן בשולחן ערוך בפי ד' כותב שבירק שהתחייב בדיקה, כותב מרן, לא מספיקה בדיקת רובו. צריך בדיקת מה? כולו. מדוע? מכיוון שאין בדיקה מדגמית בהלכה. יש בדיקה מדגמית שהיא על ה... על הגברה, לא על החפצה. מה פשט? הגמרא אומרת בעירובין, אדם שמצא שלוש זוגות תפילין של ראש או של יד, כן? אז כתוב שהוא לוקח שניים של ראש, אחד של יד, או שניים של יד ואחד של ראש, ובודק אותם, ואם השלושה יוצאים נכון, יוצאים כשרים, אז אתה יכול להגיד שכל הרמה הזאת היא כשרה. למה? איזה בדיקה מדגמית. בגלל שאתה לא בדקת את מה? את התפילין, אלא בדקת את מה? את הסופר, את הגברה. אז הבדיקה המדגמית הועילה לי למה? לגברה הזה. לפעולה הזאת שהוא עשה. אבל הרשב"א כותב, הנה, אני קורא לכם בפי ד' ח', כתוב ברמה, ולא מעני בהם אם בדק קרוב. לא מעני בהם אם בדק קרוב. מה פשוט לא מעני בהם אם בדק קרוב? אפילו בדקת 90% מהפולים הללו, פה מדובר על פולים, כן? אלא צריך לבדוק כולם, דעה ומיעוד השכיח, זה מיעוט המצוי, כן? מיעוט השכיח, דעה ומיעוט המצוי. אז הוא אומר, הוא מביא את זה רשב"א בתשובה, הוא מביא את זה הרמ"א, לא מספיקה בדיקה מדגמית. אבל אז אומר, יש דברים שבדיקה מדגמית יכולה לעזור, למשל, לא משנה, בלי למשל, יש מציאויות מסוימות שבדיקה מדגמית מועלת, באופן עקרוני ההלכה לא מכירה בזה. הלכתי. כן, באופן עקרוני כן, באופן עקרוני.
אם יצאתי בבדיקה מדגמית, נגיד שמתי לחומוס בהשעיה ובאמת יצא לי תולעת, מה זה אומר?
זה לא בדיקה מדגמית, בחומוס אתה בודק את כל הגרגירים, אין בדיקה מדגמית. אחד אחד ומשרים אותם ובודקים ורואים אם החומוס יש בו חור או אין בו חור. זה הסיפור, זה שם הסיפור. לבדוק גרגיר גרגיר, אין בדיקה מדגמית בחומוס. נכון שהיום חומוס הוא טיפ טיפה פחות בעייתי, זה נכון. לעומת מה שהיה פעם, היום החומוסים הם פחות נגועים ממה שהיו נגועים. למשל, מישהו שאל פה על שינוי הצבעים. למשל, אורז. כשאנחנו היינו ילדים, אורז היה מה? הדבר הנגוע ביותר. כל אמא וכל, תשאלו את ההורים שלכם, אבל ודאי, אני מראה שההורים שלכם הם בגיל שלי בערך, אז אורז זה היה מה? כולם היו בודקים אורז, בודקים אורז, כשהיה חתונות והיו שמחות, היו בודקים שקי אורז. היום כבר, היום פחות, היום הנגיעות של האורז היא ממש... אני היום למשל, מישהו שמספר לי שקרה משהו, זה באורז, אני מוכן להקל מכיוון שכמעט ולא מוצאים היום באורז. לא מוצאים היום. זה תלוי בסוג, וחומוס אותו סיפור. יש חומוסים יותר טובים, יש חומוסים פחות טובים, תלוי מאיפה. תראו, כמו כל דבר, זה גם עולה כסף.
מה לי בבית
תותים? עכשיו בעשר בלילה אתה מתחיל עם התות. תראה, בוא נגיד לך ככה, אם אתה רוצה שאני אגמור את זה מהר, אני אגיד לך ככה. אתה יכול לעשות גלידה, אתה יכול לעשות מילקשייק, אתה יכול לעשות. אם טחנת את זה, זה בסדר.
מה? אם אני מרסק את זה באופן ריסה?
לא, אתה חייב להוריד קודם את זה.
ואז לרסק.
הפטוטרת, הוא מתכוון לפטוטרת. עם החלק הלבן, הרי לכל תות יש את הפטוטרת, ומתחתיו יש ירוק לבן כזה. שם זה, למה הוא לבן, אתם יודעים למה הוא לבן האזור הזה? התולעים. הם מצצו את האדום. הם מצצו את האדום וזה נהיה לבן.
אבל כשאני מרסק איזה רמה של ריסוק צריך להגיע?
כמו בלנדר בלנדר, עד הסוף. לא מהארץ. ודאי, לא, ודאי. אתה חייב לשטוף את זה, לחתוך, להוריד את הפטוטרת עם הקול הלבן שזה, לשטוף את זה טוב, ואחר כך לרסק את זה, ואחר כך להגיד, והוא רחום. היי, שני אחד, הוא התחיל פה לשם. סליחה, הוא התחיל. כן, זה קורה אחד ל, ובאמת זה קורה אחד ל, והשקעות בזה אדירות, משקיעים בזה און עתק בדבר הזה, אבל זה לא הולך, זה לא הולך. הוא שמע שהצליחו לגדל, נכון, הצליחו לגדל איזה פעם, פעמיים תותים נקיים, זה באמת היה דבר מאוד משמח ללא אוהבי התות, אבל זה לא הלך. זה לא הלך, פשוט זה גידול מסובך, ודיברו, טוב, אני לא אכנס לכל ה... אם היא יודעת, אני אומר לך, אמרתי לך, מה שרב אליהו אומר ככה, אני אומר מפורש, אני אישית מוכן להקל בזה, אם היא יודעת, אם היא יודעת לבדוק, אני לא יכול לדעת מה היא יודעת, אבל... סלרי זה מאוד קשה לבדיקה, סלרי מאוד מאוד קשה לבדיקה, אם אתה מגדל את זה אורגני, מאוד קשה בבדיקה, מאוד קשה, סלרי מאוד קשה בבדיקה.
זה עוזר אם משרים את זה בחומץ
או
דברים כאלו?
סלרי מלא קנימות.
האם הוא
בשלט את זה? לא, זה לא עוזר. מה שעוזר, מה שהרשב"א דיבר על עבר ובישל, הרשב"א דיבר על פולים, על דבר שהוא סופק. הסלרי זה לא סופק.
זה שמשרים זה לא
עובד על הספק? השריה, כמו שאמרתי לכם קודם, השריה סתמית לא עוזרת. בצבא אני יודע, מחלקים לריבועים, משרים את זה וזה, אני מכיר את הסיפור. אבל זה לא, לא עוזר. זה לא שום דבר. לא שום דבר. איפה בטוטים? טוב, גמרנו, אני לא יודע מה ש... זה מה שכתוב. תראו, הרי הסיפור הזה התחיל עם הקמח. יש בתחום השדה שהן... שכמה, התבואה היא תמיד הייתה נגועה עם מילבן. מילבן זה הקריות קטנות שלנו, זה אפס, המילבן שהפוסקים מדברים עליהם זה מילבן של 0.2 מילימטר בערך, זה הגודל שלהם, מדובר. המילבן האלו, מופיע כבר בתרומת הדשן, שמה שתוכנים, תוכנים, ואחרי התחינה, מסתכלים רק בצורה כללית שאין שום דבר וזה בסדר. זה מה שכתוב, אנחנו לא יודעים יותר מה שכתוב, מה שנפסק בשולחן ערוך אנחנו יודעים, יש לנו את זה. תמרים, אין בעיה.
אז
המורחים
הם נגועים ולא קטעים. אז מה שאנחנו עושים עד עכשיו, פשוט עברנו את אמר תמר ושני מהחצי קילו לתמרים. עכשיו, האם יש אפשרות, בגלל שאנחנו מבשלים את זה, תמרים מבשלים אותם, האם יש אפשרות להקב, בגלל שאפשר לומר שגם יש תולה, זה נמוח.
תראה, בוא נגיד ככה, התמר הוא באמת... קודם כל, הוא מיעוט המצוי. אם מחפשים משהו שהוא נראה מיעוט המצוי, זה תמר. אחוזי הנגיעות של התמר הם לא גבוהים במיוחד. הם לא גבוהים במיוחד. יש, זאת אומרת, יש איזה 6, 7, 8, זה תלוי גם בזנים. קודם כל, כלל ראשון, תקנו תמיד זן טוב. יש זנים טובים יותר ויש זנים גבוהים יותר. עכשיו, בטובים יותר יש פחות נגיעות. הרבה פחות. תגיד לי, המג'ול הטוב הוא יותר נקי, מבחינה מציאותית הוא יותר נקי. עכשיו, תמר אפשר לבדוק אותו, הוא לא מסובך כל כך בבדיקה, בייחוד אם אתה מוריד לו את הקליפה החיצונית, פותח אותו בפנים, מסתכל, זה לא לוקח... אתה תראה כבר. אתה תראה פירורים, אתה תראה קמח, אתה תראה... לא סוכר, סוכר זה לא... בגלל שיש פעמים שהם נמצאים מתחת, בין הבשר ל... בסדר, אבל הם רוצים לעבוד מהר. הם צריכים לעשות 2.5 קילו לפסח אחד. אז הכי נוח זה פשוט להוריד את זה. להוריד, להשטוף את זה, לפתוח בפנים. רוב הסיכוי, אם תראה בפנים משהו, אל תשחק עם זה. תזרוק אותו וחבל להישחק עם זה. זה לא שווה לך את הזמן. אבל אני מעריך שאתה יכול להגיע ל-2.5 קילו, אם תעבוד בצורה טובה, אתה יכול להגיע... בוא נגיד שעה וחצי עבודה, מה אפשר לעשות?
אבל זה שמבשלים, זה לא אפשרות
להקל? אמרתי לך, לפי הרשב"א, נכון, פה כן אפשר להקל. פה אפשר להקל מכיוון שתמר זה מיעוט המצוי. הוא לא כמו הסלרי שאתה מדבר עליו. הסלרי הוא רוב, אין מה לעשות איתו. פה, על זה הרשב"א דיבר, על הפולים האלו, אנחנו מדברים על פולים, הוא מדבר על... אנחנו מדברים על פולים, הוא דיבר על פולים, אנחנו מדברים על תמר, אבל זה שניהם באותו, מבחינת הראש ההלכתי, הראש אומר, במיעוט המצוי אפשר להקל בעבר ובישל. אז אפשר. אז נכון, אז עכשיו, מה זה נקרא עבר ובישל? אם אדם עושה את זה ככה בגלל שככה הם רוצים את זה, לא בגלל שהוא לא, מה שאסור לבטל איסור, זה אסור לי לבטל איסור. אבל אם אני צריך, למשל, לטחון בגלל שאני רוצה לעשות גלידה, אז אני לא תוכן את זה בגלל שאני רוצה להוריד את החרק, אז בגלל שאני רוצה להוריד את הגלידה. אתה רוצה להוריד את הגלידה, זה בסדר, מבחינה הזאת. אז אתה לא מבטל את האיסור. על זה התרומה סדה שאני אומר את הדבר הזה. אז זה, מבחינה הזאת אפשר להכיר לדבר הזה. מה הבעיה? כן, שוב אמרתי לכם, מה שאתם מקבלים היום בחברות הטובות, זה... לא, לא, אתה לא אמור, אתה אמור לשטוף את זה בברז בצורה כזאת.
לא, עלה.
מה פרוש, עלה.